דוקטור אריה אבני היקר, איזה כיף לפגוש אותך.
מה שלומך?
אנחנו פה מעלים את התדר, מעבירים שיעור, רציתי להגיד. מעבירים שידור בלייב, וקראנו לו הגוף מדווח, הקשיבו. ואתה טוען, אני יודעת שזה המשפט שהולך איתך. קודם כל, מה שלומך? טוב, אז תראה, אני חייבת להגיד לך, אני תמיד נהנית מהשיחות איתך, ואני מרגישה שיש רווח עצום שאני מרוויחה מהשיחות, ואני יודעת, אני נמצאת ברשת, ואני יודעת שרבים כמותי מעריכים כל מילה, כל פנינה שיוצאת לך מהפה, מעריכים את הכנות שלך, את הפתיחות, את הפשטות ואת הידע האינסופי שיש לך. אבל עשיתי את זה פעם אחת, ואני עושה את זה עוד פעם. אני פותחת את השידור שלנו בשיר שעוסק בגוף, וכמישהי שהספיקה להכיר אותך, אתה שופע בהומור. ויש הערה שגם נכתבה ומשכה את תשומת הלב שלי, כתבת משהו, אין ספק שאין לדכא את הנפיחה, ממש כמו שאין למנוע ביטוי מקהל מסוים במשטר דמוקרטי. מאוד מאוד מותאם לתקופה, ואני רוצה לקרוא לך שיר. יש מוצרים.
את רוצה להיות פעם הפתעה?
כן. יש מוצרים, אחת ושתיים, שינוי עושים הם בקרביים. תופחת בטן, גדל כותרה, פתרון רצוי בנפיחה. כשהיא יוצאת הנפיחה, בולט הפה כל הנחה. וכך ללא מאמצים, קטן מפל הלחצים. אוי על הילד או הילדה, שלא ידעו סוד נפיחה. אין כל ספק, כל אם יודעת, שאין, מאין הנפיחה בוקעת. מאין באה, איך נוצרת, אינה חידה, אינה נסתרת. שימעו בניי, אחת ושתיים, מה מתחולל שם בקרביים. יש חיידקים, יותר משניים, כמלוא כפיים בתוך המאיים. כשיש להם את המוצרים, אזי כולנו מפליצים. הנפיחה אינה איום, אינה פליטה, אלא פליטה לשם איזון. תקשיב, אני קוראת מתוך האתר שלך, את השירים שלך. אתה יכול להגיד לי מאיפה זה בא? מאיפה זה בא?
אני אגיד לך מה, כל השירים שבאים לי, השירים הקצרים האלה, או ארוכים יותר, באים מהערות של ילדים. היינו, שמענו על שני ילדים, שחר ותומר, לפני, נגיד, 14 שנים. ואז דיברנו שטויות, ואז התחלנו, אמרתי, טוב, בואו נשב ונכתוב שטויות. ואז ישבתי וכתבתי המון המון דברים בנוסח הזה. בקיצור, אני לא רוצה לחזור, פשוט אני עכשיו אדום.
אני אגיד לך מה, מדובר בגוף שלנו. ויחד עם זאת, יש הרבה מאוד אזורים בגוף, או חוויות, או תגובות של הגוף, שאס מי לדבר עליהם, אבל הם חלק מהכלי הזה. בדיוק כמו שיש מנוע לרכב שנפלט ממנו האשן, או שמפעיל רעש, בחש, כל מיני, ובקלות כזו מדברים על הכלי הזה ועל הקולות, אבל הכלי שלנו, הגוף הזה, אנחנו צריכים לבקש סליחה אם הייתה נפיחה, או להתבייש בה, או אם חלילה גייקנו, התעטשנו, או השתעלנו, או עשינו גרפט, אז זה לא נעים. ונורא מעניין, כאילו, מאיפה זה בא, ולאן החינוך, הנורמות לקחו אותנו. אז אני גאה, אני גאה בשיר של הנפיחה, ואנחנו נדבר על הגוף שלנו ככלי. אני אגיד לך, מאוד חשוב לי, ואני לא יודעת למה, וזו הסיבה שאנחנו פה. ואני אומרת, ההורים שלנו יודעים כל כך הרבה דברים על האבא יודע לזהות רכב שמגיע מרחוק, והוא יודע שמגיע סובארו ומזדה, הוא יודע לתאר אותו, מכיר את המנוע, אמא יודעת, וגם אבא, כן? זה לא בהכללה גבר או אישה, הם יודעים את המתכונים בעל פה, כדי שהלחם או ההוגה או התבשיל שמעמידים על הגז יצא מעולה וטעים, אבל על גוף האדם, על הכלי הזה, על המתכון שממנו הוא בנוי ועשוי, אנחנו לא יודעים, זה נמנע מאיתנו. ואני חושבת, ובשביל זה אתה פה, איך אנחנו מחנכים ילדים והורים ואת הקהל שלנו, להתחיל ללמוד על הגוף הזה, ומה אנחנו צריכים לעשות בשביל זה. ונתחיל, קודם כל אני שואל אותך, למה אנחנו לא לומדים על זה? למה ילד לא לומד על הגוף
שלנו? מערכת החינוך עושה את ההגדרות של מה שהיא רוצה להעביר לילדים. היא רוצה שידעו איפה זה אלסקה, היא רוצה שכולם ידעו מאיפה יצאנו והלכנו במדבר 40 שנה, היא מחליטה. היא עדיין לא מבינה שהיא יכולה על ידי חינוך של הגוף, לא הגוף, גם יחסים בין ילד לילדה, בין נער לנערה, יש המון דברים שחסרים בחינוך. ואז למעשה אנחנו מגיעים לגיל 20, 25, 30, ואנחנו לא יודעים על הבת זוג שלנו, על הבן זוג שלנו, אנחנו לא מכירים את הגוף שלו, אנחנו לא יודעים שהגוף שלנו מדבר. אז יש לך מיגרנה, לא מבינים מה זה מיגרנה, ויש לך כאבי בטן, ואת בסך הכל לא מבינה שהגוף מדבר. הגוף מודיע, הגוף צועק, הגוף משתולל. אישה מקבלת מחזור פעם בחודש פלוס מינוס, חלק מהאנשים מקבלות כאבי מחזור. כאבים לפני המחזור, כאבים בזמן המחזור, כאבים בהפסקת מחזור. וברגע שנלמד את הילדים, שאף אחד לא יודע איפה הכבד שלו, והוא לא צריך לדעת, כי הכבד לא כואב והתחול לא כואב. אבל אם יש כאבים במקום מסוים, הגוף מנסה להגיד משהו בשפה שלו. הבעיה היא שאנחנו חיים בתקופה כל כך משונה, שאפילו לרופא אין מושג, כי למיגרנה הוא נותן משהו לכאבים, ולכאבי בטן נותן משהו נגד כאבי בטן. ואנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים להגיד, הגוף מדבר. זה נכון שלא רע לדעת איפה הכבד, הכליות, הלב. אנחנו כשלמדנו ביולוגיה, וזה היה לפני 200 שנה, ניתחנו צפרדעים, והסתכלנו איפה לב, איפה הריאות, פחות או יותר אותו דבר, אנחנו לא שונים בהרבה ממנה, כך שידענו את הדברים האלה. בבית ספר תיכון, בכיתה ט' למדנו ביולוגיה, אבל את זה אפשר להתחיל ללמד על ידי תמונות באינטרנט, בן אדם שמפרקים אותו כאילו, מראים איפה הריאות, איך הם מתפקדות, מה זה קלידה מורכי, מה זה ורידי, זה נחמד. אני חושב שזה צריך להיות חלק מהלימודים. אני לא בטוח שאנחנו, כל הילדים צריכים ללמוד בגדוק. דיר ברק, מה אני צריך כאן לגדוק? זה נכון שהילדים שלי מדגדקים אותי ואני מדגדק אותם, אבל זה לא עושה, זה לא מעניין אותי. אני יודע לקרוא, אני יודע לכתוב, אני לא צריך את זה. כל כך הרבה זמן מבזבזים בדברים כאלה, ויש עוד דברים שהם לא נחוצים. ולכן אני אומר, אני חושב שללמד את הגוף, ללמד ילד בגיל 10-12, אפילו פחות, אפילו בגן אפשר ללמד את זה, נחמד. ואז אנחנו לא נצטרך את רוב הרופאים. אני לא מדבר אורתופדים, כירורגים, משתילי לב, משתילי כליות, כל אלה תמיד 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 יהיו חיוניים. אבל רופאי ילדים רובם מיותרים. רוב הרופאים, רוב הילדים לא זקוקים לרופאים, הם צריכים אמא או סבתא. שנותנת שיבה, לואיזה, תה, שמים ערק על הבטן, תאמיני לי, הם ריפאו פי אלף באשר הרופאים. רופא בסך הכל איש כזה עצוב, שרואה 5 דקות כילד, נותן לו איזו תרופה שמישהו אמר לו שייתן אותה לכאבי בטן, כאבי ראש, כאבי אוזניים, דלקות אוזניים. ואני לפחות 20 שנה אומר, אם לילד יש דלקות אוזניים, אל תתנה לו מוצרי חלב. 70% מהבעיות ייפטרו, 70% מרופאי אוזניים לא נחוצים. כי למעשה הגוף אומר, החלב ומוצרי חלב לא טובים לגוף שלי. וכשהילדים, ואז יש לנו בעיה עם משרד הבריאות, אבל אל תתני לי לגלוש, תשאלי אותי.
אז אני אעצור אותך. אני, השאיפה שלי, החלום שלי, זה שילדים מהגן, מגיל הגן, ילמדו על הגוף שלהם. שזה יתחלק בשלבים, על פי שזה יהיה מותאם גיל, אוקיי? כדי שיתחברו לגיל. אני בכלל חושבת שאם מרחיקים אותנו מהגוף שלנו, מרחיקים אותנו גם מהנפש. אני הופכת להיות במקרה הזה קצת חשדניסטית. האם יש סיבה להרחיק אותנו מהדבר הזה? לא, כשאני לוקחת את הפלאפון שלי או ילד קטן, הוא מבין כל כך טוב על התוכנה הזו, על 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 כל על כל המבנה הזה של הפלאפון הנייד, אבל שוב אני חוזרת על הכלי הזה, על המוצר הזה שאנחנו הולכים איתו 24/7. אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא יודעים, אלא אם כן רכשנו ידע. אני במקרה למדתי אנטומיה, פיזיולוגיה וכן הלאה, אבל אני מדברת על...
באיזה גיל? מתי למד אנטומיה?
באוניברסיטה.
היית בת 12.
סליחה?
היית בת 12. לא, לכן אני אומר, אין ספק שצריכים לחשוב איך להכניס את הדברים האלה. אני אגיד לך מה, עכשיו אני תמיד התעניינתי גם כן במערך יחסים בין גבר לאישה, בין נער לנערה. הם כל כך בורים בנושא הזה. זה פשוט כואב. וכשבאים אליי חולים, בני 50, 60, ואני מדבר על דברים מסוימים ביחס בינו לבינה, שגבר הוא כמו מכונית מרצדס, ואישה היא כמו מכונית מעולה, מרצדס, אבל מ-1930, צריכים להתניע אותה עם כזה, את יודעת, מסובבים,
ומנואלה.
מצוין, מנואלה. אז כל הדברים האלה, אף ילד לא יודע, ואני חושב שזה חלק מהלימודים.
שזה מה זה אומר, כאילו תדייק את זה, כשאתה מדבר על מערכות יחסים, מה הם צריכים לדעת?
הם צריכים לדעת שאישה צריכה להוכיח, שכל פעם להוכיח לה שאתה אוהב אותה. אם אתה מצליח לעשות את זה, תוך 10-20-30 דקות, האישה תהנה ותהיה שלך. אם לא תדע, אז...
למה לטענתך האישה צריכה שיוכיחו לה שאוהבים אותה?
אני אגיד לך מה, היא צריכה...
למפנה שלה?
אישה היא אחרת, היא לא גבר. היא עובדת ב...
על רגשות.
היא עובדת, כן. אצלנו זה, אני לא מדבר עלינו. אבל אישה צריכה לקבל תחושה שהיא אהובה, רצויה, ואז מועדים קליפה אחת של בצל ועוד קליפה, ואז מגיעים לקור, ואז...
אתה משווה את זה? אתה משווה את זה גם לילדים בגיל הצעיר?
לא, הייתי אומר בגיל 12, 14, 16. היום ילדים...
ההתבגרות שלהם.
מה?
בשלבי ההתבגרות שלהם.
לא בגן, בגן לא יבינו, אין להם את הדברים האלה, אבל הילדים בני 16, 17, 18, ודאי שצריכים לדעת. כי הם כבר נכנסים למיטה, מקיימים יחצי מין. יחצי מין זה בסך הכל מתנה משמיים, אבל תנצלו אותה בצורה נכונה.
אני יודעת, אני יודעת שבבתי הספר יש שיעורי חינוך מיני. מה חסר שם זה לדעתך?
מה שאמרתי, את המכונאות ריכל. שכל ילד שיצא מבית ספר ויכנס לצבא או משהו כזה, בכיתה י' ו-ב, ידע שכשהוא נמצא עם נערה, הוא צריך להיות סבלני. אבל אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו נרד לרמת גן, לרמת כן. בית ספר עממי.
כן. מה לדעתך ילד בגן צריך לדעת על הגוף שלו?
ידיים, רגליים, בטן, חזה, לב, מוח.
מה זה אומר תפרט? מה זה אומר ידיים?
תסתכלי, התנועה של היד שלי, כשאת רואה פסנתרן מנגן או כנר מנגן, את המומה מיכולות של האצבעות, של הידיים לנגן.
מהירות ההפעלה והקומבינציה.
והיא באה כולה מהמוח. היא לא באה משום מקום אחר, היא באה רק מהמוח. המוח מנבט אותנו. תסתכלי, גם הסרטים שילד יראה הם למעשה הדגמה. כשאני רואה מישהו מנגן בפסנתר, אני בקושי רואה את האצבעות שלו, הידיים. איך אני צריך ליפול על הידיים? איך אני באופן
אוטומטי? לפתח אינסטינקט.
לדבר על הדברים שאני לומד. ילדה הולכת לעשות חוג לדילוגים, קפיצות, חמור על חמור. כל הדברים האלה. איזה יכולות היא יכולה לעשות, אבל בזה צריך להשקיע. וכל אחד, כמובן, שהייתי דורש ממורים לשים לב ליכולות של הילד. כי אני למעשה טוען שההזנחה, כישלון קולוסלי של מערכת החינוך, היא בעולם הפשע. כל הבכירים של עולם הפשע הם אנשים חכמים, גאונים, שכל אחד מהם יכול להיות ראש ממשלה, או שר הביטחון וכו' וכו'. אבל המורה ברוב טיפשותה, או המורה ברוב טיפשותו, אמר שהוא אידיוט. הוא לא אידיוט, יש לו כישורים אחרים. כל ילד הוא איינשטיין בפני עצמו. אם היית שואלת אותי, זה אולי אסור לי להיכנס בשידור הזה, עכשיו אני עובד על הדבר הזה, כל תינוק, כל ילד קטן שיש לו סרטן, קיבל חיסון. כל ילד שלא קיבל מעולם חיסון, לא יפתח, לא סרטן, כמעט אף פעם לא יראה אופן. זה אולי אסור לי להגיד, כי משרד הבריאות שולט למעשה בכל השידורים שלנו, אבל אני רואה את זה פעם אחרי פעם. כבר, אני אגיד לך מה, אם היית מזמינה אותי להרצאה לפני 100 מורות או 100 מחנכות או לא חשוב, מה, הייתי נותן לכם הרצאה שבו נגיד חצי שעה, על מה קורה לילד שמקבל חיסון, מה קורה למבוגר שמקבל חיסון, מה קורה למבוגר שלא קיבל אף פעם אף חיסון. ויש כאלה מאות אלפים, כמעט 900 אלף בארצות הברית. זה אולי 0.25%, זה כלום, אבל אתה יכול ללמוד מזה שאני יכול לשפר את כל מערכת החינוך. הילדים לא אשמים, ההורים קצת אשמים, משרד החינוך, משרד הבריאות, סליחה, והרופאים, הם אשמים. אבל אני כמובן מאשים גם את המורים, כי אי ידיעת החוק לא פותרת. תעצרי אותי,
אני אחזיר אותך בחזרה אחורה, כי זה חשוב מה שאתה אומר, אבל אני אחזיר אותך בחזרה אחורה כשאתה אומר, כשדיברנו על הקואורדינציה של הילד, וכשהוא נופל, כשהוא הולך, ידיים, אני יכולה להבין, שכמו שהפעולות בידיים, זה נדרש להבין אותם, כך גם ברגליים, בבית החזה וכן הלאה. ואז אני רוצה פשוט לדייק את זה, ומה שאתה אומר בעצם, זה... שהגננת או המורה בכיתה א' תנתח עם הילד ותדייק עם הילד את הפעולות. ככל שהוא יהיה מדויק יותר ויהיה יותר מודע לפעולות שהוא עושה בכל דבר, כך הוא מתקרב יותר לגוף.
פה okay? אנחנו לוקחים את התרגילי נשימה. כן. 5 דקות נשימה. שילד עושה בתחילת שיעור, אני אגיד לך משהו, זה מצוין. היה לנו מורה לפיזיקה, זה היה בכיתה י' א' או י' ב'. הוא היה בדרן, הוא עבד בקור הגרעיני בדימונה. הוא היה 10 דקות על השעון, מספר לנו בדיחות. פותחים את השיעור בבדיחות, והיה משקיף כיתה של משהו בסביבות 38-40 בנים, חבר'ה בגיל 16-17, היה משקיף אותנו.
ואחר
35 דקות הוא לימד אותנו, ב-35 דקות, מה שאף מורה לא יכל ללמד אותנו, הוא קיבל הקשבה, ולכן אני חושב שילדים בכיתה א', ב', ג', 15 דקות נשימות, או לעצום עיניים, או משהו, מהדברים שאנחנו עושים בתור מדיטציה וכו' וכו', הדברים האלה חשובים, להכניס אותם לילדים. ושוב פעם אני חוזר, כל ילד הוא איינשטיין בשטח שאין לך מושג מהו. לעולם אל תקרא להורים שלו ותגיד שהילד הוא מטומטם. כי מזה צומח ילד שיוצא מהמערכת והופך להיות ראש הפשע באזור מגורה.
אתה יכול להסביר לי ולצופים שלנו את התופעה הזו של בעיות קשב וריכוז, כל האבחונים האלה שאנחנו רואים כל יום, אני לא יודעת איזה אחוז של אוכלוסייה לוקה בה, אבל זה רק הולך וגדל.
אני אגיד לך מה, כולנו נולדנו מתא זרע וביצית, כולנו. האף שלי, העיניים שלי, הרגליים שלי, השיער שלי, הכל נמצא שם. המוח של כולנו מלבד כל מיני דברים נדירים, 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 כולנו ברמה של איינשטיין. ההיריון צריך להיות הריון מוגן. האישה בהיריון צריכה להיות במצב כמו שמעבירים מישראל ליפן קוס מזכוכית נדירה בת 200 או 400.
שמורה, אתה אומר להגן עליה, היא צריכה לשמור
להגן עליה. האישה לא יודעת מה היא צריכה לקחת. אישה שמקבלת ויטמין D, ויטמין A, ויטמין E, ויטמין אבט, אומגה 3, כל הדברים האלה משפרים את המצב של הילד. לא משפרים, הם מחזיקים אותו במצב הכי טוב שיכול להיות. ואז הילד נולד, ואז עושים את הטעות הראשונה. הטעות הראשונה שפוגעת במוח, כל ילד נפגע. מי יותר, מי פחות, מי אוטיסט, מי על הקשת, מי הפרעת התנהגות. ויטמין C, תסתכלי, אני קורא עכשיו ספר Every Second Child, רופא קלו קרינוס, בחור רופא ממוצא היווני באוסטרליה, הציל עשרות מאות אלפי ילדים ממוות, מות אריסה, על ידי ויטמין C.
זה איפה? זה
נכתב ב-1974. עד היום בבתי חולים הגדולים ביותר בעולם, הטובים ביותר בעולם, חוקרים למה ילדים מתים מות הריסה. בישראל מתים 80 ילדים בערך מות הריסה. בארצות הברית לא יודעים כמה, אומרים ש-2,000 או 5,000, אז אני הולך עם הגדול יותר מבחינת מספר, כי אם הוא ספר 5,000, היו שם גם 2,000. כך שעל ידי ויטמין C, וכל הילדים שלנו פוגומים, הייתי אומר כמעט כל הילדים פוגומים על ידי חיסון. בדקו את הילדים שפיתחו סרטן, 100% מהם קיבלו חיסון. בדקו את הילדים שלא קיבלו אף חיסון בגלל הורים קונספירטורים, שמעו את דוקטור אבני, שמעו את דוקטור אשחר, שמעו את... שלא קיבלו אף חיסון, 0 חולי סרטן.
בואי נדבר על התפקיד ההורי. מה התפקיד של ההורים פה? כדי לקבל החלטות
שקולות. ברגע שלהורי אין ידע, מה הוא יעשה? עם חוסר ידע, הוא לא יודע. ולכן הוא אומר, הסבתא שלי והסבתא של הסבתא כבר מתו. הם במרוקו, או בפולניה, או בגרמניה, או ברוסיה, או בתימן, היו עושים חליטה של זה או זה או זה או זה. והחליטה הזאת ריפה את הבעיה של זה וזה. מה עוד שגם בפולין, וגם בגרמניה, וגם במרוקו, לא היו מוצרי חלב. מוצרי חלב זה האויב מספר אחת של הילד ושל ההורה. וויטמין D חסר, כולנו חסרים ויטמין D, אני לא חסר כי אני לוקח. ומשרד הבריאות לא מרשה לקחת 10,000, והוא מרשה 1,000. בעיה, נפתור אותה. כך שהורי שאינו ידע כזה, אין מה לעשות.
אז קודם כל זאת הסיבה שאנחנו מדברים ולא פעם ראשונה, וככל שאנחנו נפיץ את המידע שלך, ככה תהיה חשיפה לזה.
לא שלי. הוא לא שלי, הוא מידע, הוא מידע. אני בסך הכל גנב אינטליגנטי. אני גונב מאנשים חכמים ביותר. תסתכל לי, הספר שלי, יש לך את הספר שלי ובחרתם בחיים? לא. אלא. אז למה את מחכה? תרשמי את המספר.
נכון, אני אכנס לאתר היום ואני אסביר. אז מה?
הוא מופיע ברפא לנצח.
אוקיי.
בטלגרם.
אוקיי.
פייסבוק סגרו אותי 4 פעמים ואחרי זה העיפו אותי לחלוטין. כי אני פותח את הפה שלי. כי אני מאמין שניתן להפוך את העם, את הילדים שלנו, לבריאים, יוצאים מבית החולים, או אני מעדיף שיבלדו בבית. כך שהדברים מטופשים שלפני 50-100 שנה לא היו יולדים. תסתכלי, הרופאים יפחידו את הנשים. הנשים נבלות מרופאים, כי הרופא אמור לדעת, והרופא אין שום מושג. הכי טוב
ללדת. על זה אני רוצה להתעכב. על זה בדיוק אני רוצה להתעכב. אני טוענת שחוסכים מאיתנו את המידע. עוד בעודנו ילדים מעלימים מאיתנו, ויש את אותם אנשים מסוימים, שאנחנו יודעים, אנחנו קוראים להם רופאים, שהם יודעים יותר טוב על הגוף שלנו, אם יש לנו איזשהו כאב, איזושהי תחלואה, איזשהו משהו, אנחנו נרוץ אליהם ונשאל, אדוני הרופא, מה לא בסדר אצלי, אוקיי? ואני רוצה להפוך את הקערה. אני רוצה שהרופא הזה יהיה אותו טכנאי, או אותו איש מחשבים, או אותו בעל מוסך, או אותו מנתח, שכשאני במצוקה ואני חייבת איזשהו ניתוח, הרכב שלי חייב איזשהו משהו מקצועי, שאני לא יכולה להתמודד איתו, בעל המקצוע במצב חירום יטפל בי. אבל כל השאר אני אמורה להרגיש, אני אמורה לדעת, לפתור בעצמי. ואני מאמינה שאם הייתי ילדה, כילדה, כנערה, יודעת שכואבת לי הבטן, למה היא כואבת? בודקת עם עצמי מה אכלתי, איזה תהליך עבר על הגוף שלי, באיזה מצב רגשי אני נמצאת, כי אני מחוברת, לא רק גוף, גם נפש, יכולה להבין, ואני יכולה לטפל בעצמי. ילד יכול, אני טוענת, שילד יכול לטפל, יכול לטפל בעצמו, אילו רק לא היו חוסכים ממנו את הידע.
אני לא בטוח שילד, אבל אני אומר שנער...
אני יכול להגיד, אני כואבת לי הבטן, יכול להיות בגלל שאכלתי חלב?
בוודאי.
אוקיי, זה ידע. ידע זה כוח, וילד יכול לטפל בעצמו, יכול להבין, החלב אולי לא עשה לי טוב.
אבל בשביל זה את צריכה לחנך את כל המדינה הזאת, שתנובה היא לא בסדר, ושטראוס היא לא בסדר, וחלב הוא לא בשבילנו. אנחנו צריכים חלב אם, וזהו, הפרה נותנת את החלב הזה, לא לנו, היא נותנת את זה לעגל, עשו לה טריק, והכניסו אותה להיריון כל הזמן, והיא כל הזמן המליטה. בקיצור, הוא לא בשבילנו, אבל תסתכלי, הספר הזה שכתבתי, ובחרתם בחיים, הוא נועד לאנשים, הוא כתוב בשפה עממית, הוא כתוב בשפה קריאה, קצת חוש הומור מדי פעם, קצת
שוב. בגלל ההנחיות שלך, יש עמודים מסוימים שביקשת להתחיל בהם, ואז להתחיל לקרוא מההתחלה, נכון?
לא, תסתכלי.
זה עמוד 280 ומשהו.
לא, זה עמוד
225.
אוקיי. כשאנחנו נדע, אני אגיד לך מה, תקופת הקורונה פקחה לנו את העיניים יותר.
ללא ספק.
אנחנו הבנו שהרופא הוא מסוכן, הוא לא בריא, ואני לא הולך לבית חולים, ואני רוצה להתייעץ עם מישהו אחר, שמשרד הבריאות לוקח לו את הרישיון, כמוני, ולמעשה משהו קרה לעם ישראל, ולמעשה בכל העולם. אנשים מתחילים להבין שרופא הוא בסך הכל, אני לא מדבר על אורתופד או מנתח או גינקולוג או נוירוכירורג, אני מדבר על רופא שרושם מרשם. המרשם הוא רמאות. כשהגוף שלי אומר שיש לי נזלת, אז אומר שהוא רוצה להוציא את מה שהכנסתי לו והוא לא טוב לו. ואם יש לי כאבי בטן או מיגרנה, אז או שאני אוכל משהו שלא טוב לי כמו גבינה צהובה, או מוצרי חלב, או שחסר לי מגנזיום. ואם מתכווצות לי הרגליים בזמן הריון, בייחוד, אז חסר לי מגנזיום קרוב לוודאי. ואם אני לא רוצה להיכנס לרעלת הריון, את יודעת מה זה רעלת הריון? את יודעת מה הטיפול ברעלת הריון?
מה?
מגנזיום לבואי, בבית חולים. זה הכל. הדעת שחלק מחולי לחץ דם, מה שחסר להם זה מגנזיום. ורעלת הריון, אחד הביטויים שלה זה יתר לחץ דם. אתה נותן את המגנזיום לווריד, אני יכול לשים אותו בפה, אני יכול למרוח על האור, יש המון דרכים עוקפות. זה למעשה הטיפול שלי. אני בתור מי שלמד כירורגיה וגסטרולוגיה, היום אני מטפל על ידי שינוי תזונה, כמה תוספים ולפעמים המכונית מושלמת. כי אנחנו מושלמים, רק קלקלו אותנו. תסתכלי, פיל אוכל היום מה שהוא אכל לפני מיליון שנה. קוף, אותו דבר. קוף אוכל 6 גרם ויטמין C ליום. אנחנו צריכים לאכול, לקבל דרך האוכל, לפחות 1 גרם או 2 או 3 או 4 ויטמין C ליום.
המזון שלנו כל כך השתנה לאורך השנים, שאנחנו כבר לא יודעים מה טוב לנו ומה לא טוב לנו.
פטרוזיליה תמיד תהיה טובה, כוסברה, כרובית, כל הדברים האלה. לקחת אורז, לקחת תפוחי אדמה, אם אפשר אורגנים, לבשל אותם. לקחת חיה, לא שאני בעד, לשחוט אותה ולאכול את הבשר שלה. תסתכלי, מה אוכל אסקימוסים? הוא אוכל לוויתן או דוב או מה ש... הדוב הטוב או הלוויתן הטוב חי טוב, ואם הוא לוקח את הבשר שהוא מצוין, מכיל הכל, ואני אוכל אותו, אני מקבל את הכל.
אחרי שעקבתי אחריך לא מעט, אני מבינה כמה זה... אה?
לא שמתי לב.
הבנתי, כן, אני כן. אני אמרתי, אני נהנית להקשיב לך, ולומדת כל הזמן, ואני מבינה כמה פשוט... לדאוג לגוף שלנו, ויטמין C, ויטמין D, מאוד 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 פשוט, איפה טעינו, מי מטעה אותנו, ולמה, צריכים אותנו חולים?
תסתכלי, קודם כל אני בתור דייג רוצה שיהיו הרבה דגים, מה אני אצא זרוק חכה, ולא יהיו לי דגים, אני רוצה שיהיו לי הרבה חולים, הרופא. תחשבי שהרופא בסך הכל פעם היה נער, פעם היה חייל או לא חייל, הלך לבית ספר לרפואה, למד לרפואה, כל החלום שלו היה לעזור. ואז הוא נכנס למערכת רפואה שמנווטת על ידי תעשיית תרופות. ואז הוא יודע שאם הוא נותן כדור כזה או כזה או כזה או כזה, הבעיה הזו מוסווית בעינינה. אני יכול להוריד על ידי תרופות כימיות שהגוף שלי לא מכיר אותן. אני יכול להוריד לחץ דם, יכול להוריד פסוריאזיס, יכול להעלים. אבל הגוף ניסה להגיד על ידי פסוריאזיס שלא טוב לו. דלקות פרקים. דלקת פרקים זה צעקה של הגוף, גם של הילד וגם של המבוגר. שבסך הכל לא טוב לי, נכנסתי לגוף שלי משהו שמזיק לי. תסתכלי, היה לי לפני שבועיים בחור, שכשתחקרתי אותו, הסתבר שדלקת הפרקים שלו, הקשה ביותר, הופיע שבוע אחרי שהוא קיבל חיסון, כשהוא נסע לאיזה ארץ בדרום אמריקה. זאת אומרת, זו הסיבה. ואת שואלת ילדים פגועי מוח, ילדים עם כל מיני בעיות התנהגות, חיסון. תן לו שמן דגים, אומגה 3, תן לו ויטמין D, תן לו ויטמין C, סלק לו גלוטן, סלק לו חלב, גם... בוא נגיד ככה, הצלחת לרפא את הילד ב-50%.
עוד פעם, רגע, אני רוצה לעצור. בוא תחזור עוד פעם על מה שאמרת בהקשר הזה של הילדים וה...
דבר ראשון, לא לתת לילד, בטח לא מיום שהוא נולד, המסכן הזה, פיל לא מקבל שום חיסון שהוא נולד, אביתם וכו' וכו'. אנחנו לא צריכים.
אבל ילד שקיבל, האם...
ילד שקיבל את החיסון הראשון...
אם אני אתן לו אומגה 3, ויטמין C, מגנזיום...
שהוא פגוע כבר.
מה זה פגוע?
אמא שלו נתנה לו, אבא ואמא נתנו, ירשו לתת לו חיסון. אנחנו לא זקוקים לחיסון. הווירוסים האלה, מחלות ילדות, מעמידים אותנו על הרגליים. אני זקוק להם. אני זקוק לאדמת, לחצבת, לשאלת, כל המחלות שאני עברתי אותן. אני זקוק להם, הגוף שלי זקוק. אל תתנו לגוף שלי לא להכיר את המחלות האלה, אל תתנו לו להכיר לעשות נוגדנים. עזבו, תנו לגוף שלי, הוא יצירה כל כך מתוחכמת, כל כך מבריקה, כל כך משגעת, שוב פעם אני חוזר, כמו של קוף, כמו של פיל, כמו של כל אחד. תנו לנו להתמודד לבד. אתם רוצים לעזור לנו? תנו לנו ויטמין C. אתם רוצים לעזור לנו? תנו לנו שמן דגים, אומגה 3. אתם רוצים, תעזרו לנו ויטמין D. זה הכל, לא צריך כלום. דבר נוסף, בלי מוצרי חלב, בלי גלוטן. סלקו כל מה שיכול להזיק. אני ריפיתי. עשרות מאות אלפים אנשים על ידי הפסקת מוצרי חלב. אם אני אספר לך את זה, אז יהיה לנו שידור של 24 שעות. אני לא אומר 24/7, אבל... חבל, זה דברים כל כך מטופשים. אמא, אבא, אל תתנו, תסתכל לי, אל תתנו את החיסונים. מתקשרת אליי היום אישה שהיא לא רוצה לתת חיסון, והאבא לא רוצה לתת חיסונים. אז אמרתי לו שכל ילד שקיבל חיסון פיתח סרטן. 0.35% מהילדים שלנו, 3 מתוך 1,000, זה כלום. אבל כשזה שלי, אני פגוע עד סוף החיים. קיבל חיסון. ילד שלא קיבל חיסון לא יפתח סרטן. לא ימות מות הריסה. כמעט לא תהיה לו אסתמה. כמעט לא יהיה לו דלקת בעור. כמעט לא יהיה לו כלום. מספר הביקורים שלו, זה מחקר, 3 מחקרים שנעשו בשנת, פורסמו ב-2020. מקסים, הבאתי אותו לכל החברים שלי. 14 דקות. פשוט מצמררות, עם גרפים, עם נתונים, פשוט מהממים. אם אני הייתי שר הבריאות, הייתי מחייב את כל הרופאים, את כל הסטודנטים לרפואה, להיבחן על הסרטון הזה. תסתכלי, אני אסגור בתי חולים. מלבד מחלקות, כמו שאמרתי, אלה שאורתופדים וכו' וכו'. יש... תסתכלי, אני כתבתי את הספר או את הספרים שלי לאנשים. המטרה שלי, אני לא מתייחס לרופאים, אני לא מתייחס לרופאים המסוימים, אלה שרופאים מרשמים. אני לא מתייחס אליהם. הם דור המדבר, הם צריכים פשוט ללכת. ברגע שהעם שלי או אזרחי מדינה שלי ידעו את כל הדברים האלה, הם לא יצטרכו רופאים. הם פשוט, הרופאים ייעלמו. לא יהיה רופא מומחה לרומטולוגיה, לא צריך אותו. לא יהיה מומחה למחלות לב, לא צריך אותו. לא יהיו כמעט רופאים. זו המטרה שלי. אני רוצה אמברי, אני רוצה שההורים יבלו עם הילדים, ולא בתי חולים ולא יצא לרופאים. והייתי אומר לך עוד משהו. אם אני אהיה שר הבריאות, או שר הבריאות יקרא לי בתור יועץ רפואי, הדבר הראשון שאני אסגור זה את כל טיפות החלב. לא בגלל שאני נגד חלב פרה, או איזה, או כבד. הכל טיפות החלב הם פשע שגורם לכל מאות, אם לא מיליוני ילדים שהופכים למבוגרים, חולים.
אגב, בהקשר הזה של החיסון, אנחנו מדברים פה לאחרונה, שומעים על הפוליו. מה הקטע?
או, אז את פותחת את הספר שלי, ובחרתם בחיים, בעמוד 225, ואת מתחילה לקרוא 20 וכמה עמודים, עם בואי נגיד 10 פרקים, מה החשיבות של ויטמין C המצ'וקמק?
עוד פעם חזרנו פה. לויטמין C, עוד פעם.
הויטמין, אני חושב שהוא הכי חשוב, אני אגיד לך מה.
אגב, למה אנחנו צריכים את הויטמין C? הגוף שלנו לא מספק אותו? יש לנו חוסר בויטמין C? למה?
את מגלה בורות שה-225 עמוד יתקן לך, יבהיר לך ויגיד לך, תביני מהי מערכת רפואה. לא רק היום, ב-1500 ומערכת הבריאות הצרפתית ביישה את עצמה בעיניי. כשאת תקראי את זה, את תתביישי. במערכת הבריאות...
אני אתביישת כבר היום, אני לא צריכה לחכות.
לא, אבל אנחנו נתונים על 1600 עד 1800, שכל שנה מתו, יזרקו לים 5,000 מלאכים. בצי הענק שהיה לבריטניה.
למה?
חסר ויטמין C. את נשואה?
בזוגיות. 12 שנה.
אין שום בעיה. לא. אני הבן זוג שלך, השכן מעלייך ומצדדייך, מלפנים ומאחור, כולנו, כל בני אדם, כל הקופים, כל האוגרים, חלק מהטלפים, חלק זעיר מציפורים, היושב במורמים או הטבע או השד יודע מי, סגר אנזים אחד. הוא ישנו בגנים שלי, אבל הוא באוף, לא באון. ומאותו רגע, וזה היה לפני 80 מיליון שנה, הפסקנו לייצר ויטמין C.
מהמם. מהרגע, הנה. האם לא ראוי, מהמם, אני בדיוק לזה מכוונת, לדברים האלה, האם לא נכון שילד ידע?
אז תעשי סרטון לילדים ביוטיוב מצחיק על החשיבות של ויטמין C, אני מוכן לעזור להיות היועץ הרפואי, כי זה דברים מקסימים.
אתה מבין, אתה מבין כמה זה חשוב? לא סתם אנחנו מדברים פה. החשיבות שאני רואה בזה ש... ילדים והורים יבינו את החוסרים, מה אם לא יהיה חוסר, מה אם אני אספק לגוף את הדבר הזה, עד כמה אני אהיה בריא, איך זה ייטיב עם החיים שלי, עם הבריאות שלי.
אני בריא.
איזה דבר?
אני בריא. אני בריא, קלקלו אותי. התזונה שלי היא לא התזונה הקדומה שלי. התימנים באו מתימן, כולם רזים, כולם בריאים, מתים בגיל 90-100, אכלו את האוכל שראו את האשכנזים הלבנבנים הדמדמים האלה, ואכלו מוצרי חלב, לא היה להם, היה להם קצת גבינה, קצת איזו כבש. באו חבר'ה מאתיופיה, זנחו את האוכל שהם אוכלים אותו 2,000-5,000 שנה, עזבו אותו, סוכרת, מחלות לב וחולים.
ונכנסו למעגל של החולי, זה מה שאתה אומר.
כן, אני בנוי ממה שהיה בצלחת. אני אראה לך, כיוון שאני אוהב גם ילדים, אז כתבתי ספר, נראה אם...
מה אוכלת נסיכה אמיתית?
וזה ספר, תזונה. ושוב פעם, זה ספר, אמרו לי שהוא...
רגע, רגע, אל תעבור עליו סתם ככה. איפה אפשר לרכוש אותו?
אצלי.
אצלך איפה?
יש לך, תרשמי את הטלפון. אני אגיד אותו לאט לאט, תוכלי לשאול.
לא, אבל כדי שאנשים יוכלו למצוא אותו, להגיע אליו, האם זה נמצא באתר?
שיתקשרו לטלפון 052-340-6809.
תגיד את זה עוד פעם.
052-340. מי כתב?
מהמם, שי עשה לנו את השירות הזה. אז כדי להשיג, סליחה, אז כדי להשיג את הספר,
אני אגיד לך מה, אני הבנתי שכל המחירות דרך חנויות, הן כל כך מורידות את את המחיר, הם עושים מבצעים וכו' וכו'. המשווק צריך לקבל כסף, מי שמביא את הספרים.
שרשרת שלמה.
זה שרשרת כל כך ארוכה, שאני מעדיף למכור קצת מפה לאוזן. הספר הזה, ובחרתם בחיים, הגדירו לי שלוש נשים, אחת מהן שופטת בישראל, אחת עורכת דין, אחת מורה. אמרו, זה התנך של הבריאות.
זה מה שאמרתי, כן.
לא, אני אגיד לך מה, אם הייתי מוכר את הספר הזה ל-200,000 נשים, כי אני מאמין יותר בנשים מאשר בגברים, כי הם עסוקים במנוע.
למרות שצריך להפעיל אותם עם מנואלה?
לא, לא, המנואליסטיות הן הטובות ביותר. צריך לי, אבא שלי לא הוליד אותי, אמא שלי הולידה אותי. אבא שלי תרם תא אחד בצ'וקמק, ואמא שלי תרמה מיליארדים של תאים. אבל שוב פעם אני אומר, הנשים הן המחר. הן יכולות לשנות את הבריאות. אם כל אישה תגיד, אני את הילד שלי לא אחסן, את לא תאמיני מה שיהיה בעוד שנה, שנתיים, 10 שנים. ילדים בריאים, ילדים שלא זקוקים לרופא.
אז אוי. כדי ליצור את דור העתיד שלנו, בריא, חזק, אנחנו צריכים בעצם לשנות את התזונה שלהם, ללמוד, להבין, לחקור, לבדוק את...
לא צריך לחקור. צריך לחזור לקרוב, קרובית, טופו, טופו של 5,000 שנה מסין. אנחנו יכולים לא לגעת בתרנגולות, לא לגעת בתרנגולות, אלא אורגניות, לא לגעת בשום סוג של דש שמגדלים אותם בתנאים הכי נוראים, לא לאכול ביצים, אלא אלה שהן גדלות חופשית, לא זה, אורגני וגידול חופשי, לא צריך הרבה דברים. לעשות ביצה קשה, כמו שאכלנו בתור ילדים, אנחנו לא צריכים לשנות את התרנגולת. תסתכלי, תקראי שם בספר על בחור בשם לואיג'י, שמת בגיל 102. 102 זה טוב?
כן, למרות שהוא יכול היה גם...
הוא נולד בשנת 1350, ומת ב-1400. הוא נולד לפני 700 שנה פלוס. מה הוא עשה? הלך לרופא, בגיל 35 הוא היה נורא חולה, משהו בוונציה או פירנצה, והוא אמר לו, מה אני אעשה למחלות שלי? הוא אומר, תאכל פחות. נתן לו 360 גרם אוכל ליום, 360, כמו שתי חבילות מרגרינה או שתי חבילות חמאה. קצת ביצים, קצת בשר, קצת ירקות, קצת פירות, יין, כוס אחר, והאיש הזה חי, אז! בגיל 104, לא הייתה לו בעיה בלב, לא הייתה בעיה בפרוסטטה, לא היה לו סרטן, לא היה לו כלום. תלכי לאזור נפאל, אנשים חיים, גברים מתחתנים גם בגיל 90, אישה נפטרה או משהו כזה, ונשים שלהם בגיל 50-55 נכנסות להיריון, כמו בגיל 20. תזונה, מים, אוויר נקי, זה הכל.
ככל שאנחנו נפנים, שאנחנו יכולים לשנות את הגוף שלנו, לקחת עליו אחריות, זה מסתבר שזה ממש קל, אם רק נשכיל באמת לפעול לטובתו.
אני עשוי רק ממה שהיה בצלחת שלי. אין לי אפילו אטום אחד שלא היה בצלחת. קצת במים, קצת באוויר, אבל זה קצת חמצן. אבל אני בנוי ממה שהיה בצלחת שלי. ואם בצלחת שלי היה טוב, לא יהיה לי כלום. בטבע אין סרטן, בטבע אין דלקת פרקים. הכלבים שלנו יש להם סכרת נעורים. כלבים! בגלל האוכל שהם אוכלים, שהוא למעשה אוכל שלנו, שעבר עיבוד מתאים
להם. עיבוד, כן.
זה לא אוכל. כלב אוכל מה שאוכל זאב. אוכל חתול, אוכל חולדה, אוכל השד יודע מה הם. זה האוכל הטבעי שלו, כך הוא צריך לחיות. שנה את הדיאטה, הוא יחיה פחות, יצטרך להזיק את הווטרינר ביום או בלילה, ואני, בתור בן אדם, אני זקוק לרופא ועוד רופא ועוד רופא, וכל רופא מחמיר את מצבי, כי הוא לא מבין שהגוף מדבר, שהמיגרנה שלי, צעקה של הגוף, שאו שאנה אוכלת דברים שעושים לך לא טוב, אולי תוצדע, אבל רוב הסיכויים שמוצרי חלב, ושוב פעם אני חוזר על אותו דבר, זה מה, 3-4-5 מנטרות, למדתי 7 שנים רפואה, 7 שנים מתמחות בכירורגיה, 2 בגסטרולוגיה, בסוף אני מדבר שטויות.
תשמע, ככה לפני סיום, היום, בתהליך הזה של השנתיים, שעברו עלינו, קמות וקמו הרבה יוזמות חינוך אלטרנטיביות. מה היית ממליץ ואיך היית ממליץ לכל יוזמה שכזו, לכל התארגנות של הורים, כשהם מחפשים איך ללמד, מה ללמד את הילדים, ואיך ואיפה למצוא חומר, רגע, חומר ומידע מותאם גיל לילד.
הספר, שני ספרים שיש לי שהם, הייתי אומר בבחינת חובה, ובחרתם בחיים, ובחרתם
גם לילד? אני מדברת על הילד.
לא ילד, תסתכלי, אני רוצה שההורים ידעו, אם ההורי יודע, הילד שלו ידע בצורה זו או אחרת.
כן, אבל אני רוצה, ואני רוצה, אני יודעת, כאילו, אני רוצה שילד, שאולי ההורה, אוקיי? יגרום לו, ידהד לו, ידחוף אותו, יגרום לו לחקור גם לבד, לדעת, להבין על הגוף שלו. אם לא מלמדים אותי שם, אני אלמד בעצמי.
שיפנו אליי, אני אשמח, תסתכלי, אני לא יזם. אני לפעמים יש לי כל מיני רעיון שאני אשמח ליישם אותה, אבל חייב להיות מישהו לידי. שהוא ידע לנווט את זה.
מה דעתך להרים את הכפפה בשפה שמדוברת לילד?
אני אגיד לך מה, אם יבואו אליי ויגידו בואו נעשה סרט על מוצרי חלב, בואו נעשה סרט על ויטמין C, אני אשמח, אני אשתף פעולה, אני לא צריך שום דבר. המטרה שלי, תסתכלי, אני את החצי מהחיים שלי עברתי. עשיתי את השטויות שלי, למדתי את הדברים. אבל בחצי השני, או בשליש האחרון, או ברבע האחרון, אני יכול לתרום, ואני אשמח לתרום, כי המטרה שלי היא רק אחת. א', השם שלי לא יפיע בשום מקום, לא רחוב, לא כלום. לא רוצה. אני רוצה, אני אגיד לך משהו שאנשים לא יבואו. סבא וסבתא שלי נשרפו. אני לא רוצה לתפוס שטח בארץ ישראל. מקסימום, שיקחו את זית ואת האפר שלי ישימו בשורשים שלו. אני לא רוצה כלום. אם אני אדע, אני הרי אבוא בגלגול הבא. אם אני אבוא ואני אראה שהמצב הוא יותר טוב, אני יודע שעשיתי משהו. אני כל פעם מזכיר, אמא שלי ירדה מרכבת באושוויץ. היא הייתה בת 17. וכתוצאה מהגיל הזה, היא הלכה לעבוד, היא לא הלכה. אם היא הייתה בת 80, 60, 50, או ילדה בת 3-4-5 שהייתה הולכת למשרפות, לתאי גזים ומשרפה. אבל כיוון שזה מה שהיא אמרה לי, זה מה שהיא השאירה לי, היא לא אמרה לי אפילו מילה אחת. כך שאם אני אוכל שכל התושבים של ארץ ישראל יהיו יותר בריאים, יותר חזקים, יותר פטורים מהעונש הזה, שנקרא לקחת כדורים כל יום. תסתכל לי, כל האנשים בני 60-70-80 הופכים עם שקיות, שקיות. שמה? הם לא צריכים אותם. פיל בן 80 לא צריך שום סכין. אין לו בעיית לחץ דם, אין לו בעיית פרקים, אין לו הרמונית, אין לו כלום.
אוי. כן, דוקטור אבני, יקר. אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה להודות לך, אני רוצה להודות על השירות שאתה נותן, על המידע, על הידע. על זה שאתה הופך את החיים שלנו לפשוטים יותר, ומראה לנו כמה הם פשוטים. אם רק נשכיל להפוך אותם גם לכאלה. תודה על התרומה שלך. וכן, אני גם חושבת, תוך מה שאני שומעת, שווה לקנות את הספר, שווה אולי גם לבדוק את הספר לילדים, לדבר על תזונה, וכן. ומי שיש לו שאלות, אתה הכתובת.
תסתכלי, אני מופיע בטלגרם רפא לנצח, כך שמי שרוצה לשאול שישאל, אבל תמיד השאלות צריכות להיות קצרות ולא על 8 נושאים. האבא שלי והאימא שלי והדודה שלי, לפעמים דברים כאלה אני אומר, תעזבו אותי, תשאלו שאלה אחת, יש לי את זה ואת זה, מה אני יכולה לעשות? אני אשמח לענות. למרבים לשאול, אני לא עונה.
טוב. דוקטור ארי אבני, תודה רבה שהיית איתנו בשעה הזו. אני ממש מודה לך. תודה רבה. ביי ביי.